דברי תורה שאנחנו לומדים היום בלילה שיהיו לעילוי נשמוסו של האישו החשובו רחומו אלקה ויטל בסב מוישה חיים, שהיום בלילה חל היורצייט שלה, אמו של הרב רוזנבלום, שהוא משתתף קבוע בשיעור הזה, שיבוד לחיים טובים ארוכים ולשולוים, שתנוח בשולם על משקו ותהיה מלציאת יושר לכל המשפחה היקרה. אז בשנים האחרונות עסקנו הרבה, ובדרך כלל האופי של השיעור תמיד היה שיעור הלכתי, והיום אנחנו חוזרים קצת לסגנון שעסקנו בה יותר בעבר, סגנון של פירושי המקרויס לפי יסוידס ההלוכה. ומכיוון שכל הפרשה, הפרשה המופלאה של מחירס יוסף, מגיע לידי סיומו בפרשה זו, זה יהיה הנושא של השיעור היום. כאשר יוסף בפרשס ויגש בפרשס השבוע מתגלה לאחיו, ויאמר יוסף אל אחיו, גישונו אלי ויגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרת מויסי למצרים. וכאן בפרשה זו מגיע פרשייה מופלאה זו לידי סיומה. רבי מן הראשונים, הקדמונים, עד לרבסינו האחרונים, דנו בסוגיה זו, הייתכן שאחי יוסף נכשלו בעבירה חמורה של גוינבי שמחורוי, שחיובו מיסו. אף על פי שלא ברור שהלאב הזה, האיסור הזה, נכלל בשבע מצוות בני נויח, לפי הרמב"ן בפרשס וישלח, ודאי שגם היא כלולה בשבע מצוות בני נויח מצד הדינים, אבל בלאו הכי, הלא הוקים אברהם אבינו כל התורה עד שלא ניתנו, וכבר הבאנו הרבה ראיות בעבר שלא רק אברהם אבינו, אברהם, יצחק, יעקב ושבותים, זרעם אחריהם, כולם קיימו את כל המצוות עד שלא ניתנו, ואיך זה שעברו על עבירה חמורה של גוי נביא שמחורוי, שדינו מויס יומוס. אז מצד אחד, אכן אנחנו מוצאים במדרוש החזל, שעשור ההרוג המלכיס היה אויניש וכפור על החית, של עשרת האחים במחירס יוסף. וכפי שהבאנו כאן בעריכות גדולה ממדרש עשור ההרוגי מלכס, שם מבואר שאותו רשע העמיד את עשרת חכמי ישראל גדול לתנועם לדין ולמשפט בשביל מחירס יוסף. אז אין ראיה של ממש ממסיו של רשע מרושע, אבל יש מדרש אחר כפי שציינתי במדרש אלה אזכרו, שם מבואר שכאשר רבי שמואל כהן גדול טיהר את עצמו ועלה לשמיים ושאל את מי ששאל מאחורי הפרגוד האם זה גזירת שמיים, התשובה שהוא קיבל אכן הייתה שעשרת הרוג המלכס הם נתפסים באבוין מחירס יוסף. שאל רבי שמואל כהן גדול, אבל הם חטאו, למה אנחנו נדרשים לתת את הדין? אמרו לו מן השמיים שמאז יוד בייס שיפטי כה אחרי יוסף מעולם לא היה בדור אחד עשרה צדיקים שהם גדולים כמו אחרי יוסף, ולכן אלה היו עשרת הרוג המלכים. אז לפי פשטס דברי חזל, אכן חטאו האחים והתחייבו במיסה, ועשרת הרוג המלכים קרבו תחתיהם. אבל אף על פי כן, אנחנו מצווים לפרש פרשה זו ולהתעמק בה כדי להסביר שאחי יוסף לא עברו ערש הקודש ברוך הוא מדקדק עם צדיקוב כחוט השיער. אז בתחילת השיעור נעסוק קצת בפרפרויס ובדרושי המקראות, ובחלק השני של היעור קצת נתעמק יותר בעצם הסוגי של גוינב איש ומחורוי. אולי המקור החשוב ביותר והמעניין ביותר זה הרשב"ם. הרשב"ם, ויעברו אנושים מדיונים סויכרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, כותב הרמב"ן חידוש עצום. מתוך שהיו יושבים לחו לחם ורחוקים היו קצת מן הבור לבלתי אכול על אדם, אל תאכלו על אדם, אז השבותים לא רצו לאכול שם על הבור, הם התרחקו קצת, ומרחוק הם ראו אורחס ישמעאלם בו, והם היו מצפים ומחכים להם, ולכן הם רכזו את המבט שלהם למרחק שם מהכיוון שממנו באו אורחוס ישמעאלם, ומצד השני באו המדיונים. המדיונים מצאו אדם מושלך בתוך הבור, הם העלו אותו, והשבותים בכלל לא שמו לב. כותב הרשב"ם, הם היו ממתינים לישמעאלים שראו, וקודם שבאו הישמעאלים עברו אנוש המדיונים האחרים דרך שם וראו בבור ומשכו ומכרו המדיונים לישמעאלים. ויש לו אמר שאחים לא ידעו, אחים כלל לא שמו לב שהמדיונים הוציאו אותו מן הבור והם שמכרו אותו. ואף על פי שכוסוב אשר מכרתם אויסי למצרים, זה הפסוק שבה פתחנו את השיעור היום. יוסף אומר לאחיו, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אויסי למצרים, יש לו אמר שהגרומס מעשיהם סייעה במחירתו. על ידם הוא נמכר. אילולא שהם היו זורקים אותו לתוך הבור, המדיונים לא היו מוצאים אותו, לא היו משתלטים עליו, לא היו מוכרים אותו, ולכן הם נדרשו לתת את הדין, אבל בעצם הם לא מכרו אותו. זה חידוש עצום, כך כותב הרשב"ם בפירושו על התורה. הרי לפי פירושו של הרשב"ם, אמנם הם נשאו באחריות, והאחריות הייתה כל כך כבדה שעשרת הלוג ומלכה שלמו את המחיר, אבל בעצם אחי יוסף לא נכשלו ולא מכרו אותו ולא עברו על גוי לביש ומכורי. הפירוש הזה, אף על פי שהוא מפיע בדבר אחד מרבסנו הראשונים, הרשב"ם, אף על פי כן הוא מחודש עד למאוד, ולכן אנחנו ממשיכים בדרכנו לחפש גם פירושים נוספים. בספר בניין דוד, הבניין דוד היה אחד מחשובי הפלפלנים והחריפים בהונגריה. אני, יש לי זיקה מיוחדת אליו, משום שהכרתי היטב את בנו הגדול, היה לו בן רב צבי הרש מייזליש, שהיה רב בשיקגו, היו לו בנים חשובים, כולם היו רבנים חשובים, הוא היה רבה של אוהל בהונגריה. רב דובדוב מייזליש היה חריף עד למאוד וחיבל כמה ספרים, שער סצ'ובס וגם ספר על התורה בדרך בלפול, והוא מפלפל ומביא בשם ספר יד אבי שלום. אינני יודע מי חיבר את הספר הזה, מעולם לא ראיתי אותו, רק מה שצוטט בשמו בספר בניין דוד. והוא אומר, מכיוון שארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו, ושכם היה בחלקו של יוסף, ולכן יוסף נקבר בשכם, כך כתוב במדרש, כאשר יעקב אבינו אומר ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, רש"י מביא שם שהכוונה לעיר שכם, אז שכם היה עירו של יוסף. פעלו להדיר למדנו בסנהדרין דף פ"ה עמוד בייס, שהאיסור הלאו של גוי נביא שמכור נאמר רק כאשר מוצאים אותו מרשות עצמו ומכניסים אותו לרשות הגנב, רק אז הגנב נפש חייב, גוי נביא שמכור רק עד שיכניסנו לרשות זו. אבל מכיוון שכל הדרמה הזו התחוללה בשכם, ושכם זה עירו של יוסף ולא העיר של השבותים, ולכן לא הוציאו אותו מרשותו, לא הכניסו אותו לרשותם, ואין בכי היגב נאיסור של גוינב איש ומחורי. באותו ספר יד אבי שורים מפרש לפי דרכו, שלכן פרשס וישב, הפרשס שבו אנחנו לומדים על גוינב איש ומחורי, פרשס וישב מתחילה וישב ינקב בארץ כנועם בארץ מגורי יובב, כדי להדגיש שזה היה ארץ כנען, ארץ מגורי יובב, אין כאן הוצאה מרשות אחת והכנסה לרשות אחרת, ולכן לא עברו על גוינב איש ומחורי. והבניין דוד מוסיף בדרך דרש, בדרך פלפול, אולי זה גם כוונת חז"ל, ביקש ינקב לישב בשלווה. איפה אדם יושב בשלווה אם לא בארץ שמוחזקת לו, בארץ מגורי אביו? אבל השלווה הזו עלתה לו שקופצו לברוק זו של יוסף. אילולא שזה היה ארץ מגורי אביו, אז האחים לא היו מוכרים את יוסף, לא היו עוברים על גוי נביא שמכורי. אז ביקש ינקב לישב בשלווה וקופצו לברוק זו של יוסף, זה פירוש נוסף. נחלקו במשנה סנהדרין דף פ"ה עמוד בייס, תנא קמא ורב יהודה, אם חייבים על גוי נביא שמכורי, בפסוק כתוב והתאמר בו. יש אומרים מחלוקת במשנה, אין הגונב נפש חייב עד שישתמש בו. בין הגניבה והמכירה הוא גם צריך לשבד את האדם החטוף ולהשתמש בו, ורק אז יש חיוב, יש איסור של גוינב איש ומכורי. בגמור המבואר שלכולי עלמו צריך להשתמש בו, וכל המחלוקת זה רק בשימוש פוחיס משוב הפוצה. בכל אופן הרמב״ם פוסק בפרק תס מלכס גניב הלוך הבית, אין הגנב חייב מצסכן אחד שיגנוב את היסחול ויכניסנו רשוסוי וישתמש בו, ואם קראנו לחרם שנאמר והסעמר בוי ומחורוי. ומכיוון שאנחנו לא מוצאים שהשבוטים השתמשו ביוסף, לא ביקשו ממנו דבר, לא שיעבדו אותו ולא השתמשו בו, ולכן דרך נוספת, דרך שלישית, מדוע לא היה כאן דין של גונב ושמחורוי, וזה הפשט בפסוק, לכו ונמכרנו לישמעאלם ויודענו אל תהי בו. יהודה מזהיר את אחיו, ידענו אל תהי בו, אל תבקשו ממנו דבר, אל תשתמשו בו, אל תשעבדו אותו, כי אז אנחנו נתפס באבון של גונב איש ומחורוי. במחסו של חומש בראשס בסמס סמך ג' כבר עסקתי בסוגיה של גונב איש ומחורוי, ושם דנתי במה שנחל קואטריסס והרמב"ן בנוגע לגונב איש ומחורוי. שם בסוגיה בסנהדרין כתוב שאין הגונב חייב עד אשר יכניסנו לרשותו. ובו וקמד אף עין טס בעיקר דין גניב וגזלה, שם מבואר שהגנב לא מתחייב באחראיס עד אשר יעשה מעשה קניין. כולנו זוכרים את המשנה, כולנו זוכרים את הסוגיה של גונב כס בשבס. הגנב איננו מתחייב עד אשר ימשוך את הגניבה לרשותו או יעשה קניין הגבוה אפילו בבית הבעלים, משום שכשם שמשיכה קונה, כאשר אדם מושך לשוסוי, גם הגבוה קונה בכל מקום, גם ברשות הניגנב ברשות הבעלים הגבוה קונה. התוסס והרמב"ן נחלקו בגונב ושמחורוי, האם יש קניין הגבוה עד שיכניסנו לרשוסוי, ואף על פי כן אנחנו הראשונים אפשר, כמו בגניבת בהמה או מטלטלין, שם גם הגבוה מחייב את הגנב, אף על פי שהוא עדיין לא הוציא את החפץ מרשות הבעלים, שמה קיין גם בגונב איש ומחורוי. אז פירוש נוסף בפסוק כתוב בפרשס וישב, ויעברו אנושם מדיונים סויכרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. אולי זה מדוקדק שהם עשו רק משיכה ולא הגבוה, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. אפשר למשוך אדם מן הבור ולגרור אותו, אפשר להרים אותו, אבל הם לא רצו לעשות הגבוה, משום שבהגבוה אתה מתחייב אף על פי שלא הוצאת אותו מרשותו. אז גם אם זה שכם וזה רשותו של יוסף, אבל בהגבוה לפי התוסס מתחייבים אף על פי שלא הוציאו אותו מרשותו. ואולי לכן כתוב וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, משכו אבל לא הגביעו, כדי שלא להתחייב. וזה פירוש רביעי. פירוש נוסף הרמב״ם כותב בהלוך ההיא באותו פרק, פרק תס מגנב הלוך ההיא, הגוינבס בנוי אורס אוכב הקוטון וכן הפטרופסן שגון ואוס היסוימים, או רב שגנב את תלמידו, בכל אלה אין חיוב גוינב איש ומחורוי. וגם זה סוגי בסנהדרין דף פי ווב. חזל דורשים שם, מכיוון שבפרש הזו כתוב כי ימוצא איש גוינב איש מאחוב, כי ימוצא פרט למצוי, בן שמצוי ברשות אבא, יתומים המצויים ברשות אפיטרופוס, תלמידים קטנים שמצויים ברשות האב, אין בהם דין של גוינב איש ומחורוי. והרמב"ם מוסיף הלכה שלא מופיע בש"ס, אוכיב הקוטון, מי שגנב את אחיו הקטן ומכר אותו, שוב אין בו דין של גוינב איש ומחורוי. הרי בניומן לא היה בסוד העניין, מלבד בניומן האח הקטן היה יוסף, אז הוא היה קטן מכל יתר אחיו, אז אולי גוינב אחיו הקטן אין בו דין של גוינב איש ומחורוי. אלא שיש להסתפק בכמון עשה רמב״ם, כאשר הרמב״ם כותב אוכב הקוטון. מה הפירוש אוכב הקוטון? אחיו הקטן ממנו, או אחיו הקטן שעדיין לא הביא שני סיירס ולא הגיע לגדלוס? מה הכוונה אחיו הקטן? תשובס מהרית צהלון סמקוב סמכי נוקט בפשטות שהכוונה לאדם שעדיין לא הגיע לגדלוס, רק בו נאמר שהוא מצוי ברשות אחרים, ולפי זה אין כל תירוץ לאחי יוסף, משום שיוסף היה בן 17 שונו, הוא כבר הגיע לגדלוס. אבל הדברים לא מפורשים בדברי הרמב״ם. אוכל והקוטון, בגמורה כתוב הגויינב בנוי, ובסוגיה אין רמז דווקא לקטן, לכל הגויינב בנוי, בכל עניין. אז למה אחיו ילודין אחר? אז יש מקום להסתפק בכמונה של רמב״ם, אולי אחיו הקטן זה אחיו הקטן ממנו, ולאו דווקא קוטון שלא הגיע לגן. הרמב״ם הזה אין לו מקור בדברי חז"ל, בכל אופן לא מה שאני זוכר. נויסה קיילוב לא הביאו מקור. הסתכלתי גם בספרו הנפלא של חיים קניאבסקי, שהוא מביא מקורות לכל הרמב״ם שאף אחד לא מצא להם מקור, וגם בדבריו לא מצאתי מקור. רב חיים דווקא מציין לדברי מדש בפרשה פ"ד, אבל לא מצאתי שם שום מקור לדברי הרמב״ם, ולא ידעתי כוונתו, למה הוא מציין למדש הזה. במדש כתוב שהקדוש ברוך הוא תבע את אחי יוסף, למה הם עברו על גויים ושמחולה, למה הם מכרו את אחיהם, אבל איננו רואה כאן מקור לדברי הרמב״ם. בכל אופן, יש להסתפק בכוון הסלם במאחיו הקטן, האם כוונה דווקא שלא הגיע למצוות או הקטן ממנו. מערית צהל לא נוקט שדווקא ילד שלא הגיע לגדלוס. יש טעם בדברים, לא כל כך סביר שאדם בן 60 שמחר את אחיו בן 59, הוא חטף אותו ומחר אותו, למה שזה יחשב מוצוי ביודוי? הלא כל אדם הוא ברשות עצמו. אבל מאידך גיסא אפשר לשאול, ואם אבא בן 80 חטף את הבן שלו בן 60 ומחר אותו, בגמורה לא כתוב קטן. לשון הרמב״ם יש להסתפק. הרמב״ם כותב הגויין וסבנוי או אוכב הקוטון, האם הקוטון זה רק הולך על אחיו או הכוונה בנו או אחיו הקטן. והרמב״ם נוקט בפשטות שכל הדין של גויין ובנוי שפטור זה גם בנו הקטן הסמוך על שולחן אביו, והוא נמצא ברשותו, ולכן הוא מוגדר כמוצוי ביודו. הרי דיברנו כמה וכמה דרכים ליישב מדוע האחים לא עברו על גויינב איש ומחורוי. והמקור האחרון, מדרש סבא, פרשס ויחיד. לכו ונמכרנו לישמעאלם, אמרו, נלך ונתפוס דרכוי של אוילום, כנען שחוטו, לא לעבד נסקל על אב זה, לכו ונמכרנו לישמעאלם. האחים אמרו, בדין יוסף אמור להימכר, משום שבמדרוש החז"ל יש מקורות רבים שמהם למדנו שהשבטים סבורים היו שיוסף חטא כלפיהם, אם מצד מולד במלכס, אם מצד חויצועס דיבה ולושן הורו, היו להם הרבה טענות נגד יוסף. והם דנו, הלא כנען שחוטו, הקדוש ברוך הוא כלל אותו, עבד עבודם יהיה לאחד. זה דינו גם של יוסף. ואם כן, סוגיה מפורשת, פ"ה עומד בייז, אנחנו כל הזמן חוזרים לאותה סוגיה, במסכת סנהדרין, בדף פ"ה, שם עבור להדיה, שם מוכר עבד, פטור. על מחירת עבד אין דין גויינב איש ומחורוי. אז יש בעבד אין דין גויינב איש ומחורוי, אז דרך נוספת מדוע אחים לא עברו, ויש להסתפק בכמון הסמדש. האחים אמרו דינו להיות עבד. אז האם הכוונה של אחים הייתה הוא עבד שלנו כמו כנען, עבד עבודם יהיה לאחיו, ואם הוא עבד שלנו אין איסור של גויינב איש ומחורוי, או שמא מכרו אותו לעבדוס לישמעאלם, וזה היה בעצם הביצוע של העונש וגזר דין, לכן היו צריכים למכור אותו שיהיה עבד לישמעאלם, וזה היה הרקע של המחירה. אז דיברנו שישה דרכים בדרך דרש וקצת בדקדוקי המקראות ליישב את אבויסטינו, יוד בייז, יוד שפטי קו, בני ינקוי הצדיקים, בדרכים שונות מדוע לא עברו על האיסור של גויינב איש ומחורוי. רבים מן המקורות שאמרתי לפניכם לוקטו על ידי בחור יקר מאוד מתושבי השכינה, הוא ביקש ממני לא להזכיר את שמו, גלעד מזרחי יושב שם בפינה, בחור יקר וחשוב, שאדיאור הגאון יהיה רצון שיזכה להרביץ תורה בישראל. עכשיו אנחנו מפליגים יותר לעומק הסוגיה של גוינב איש ומחורוי, בהקשר של אחי יוסף וכל הפרשה שמגיע לידי סיומה. האם זה דין בגניבה או דין שעומד בפני עצמו? בשפה המודרנית זה קרוי חטיפה, לא גניבה. בתורה זה גוינב איש ומחורוי. במשפט המודרני זה סוגיה שונה לחלוטין. זה לא תביעת ממון כמו גניבה וגזלה, זה עבירה פלילית שעונשו חמור, וגם במשפט התורה להבדל אלף הבדלות, הגנב והגזלן חייבים בתשלומים. יש כפל, יש דלת והי, גוינב איש ומחורוי חייב מיס. ולכן יש לשאול ביסוד הדין, האם צריך כאן קניין בגוינב איש ומחורוי? האם מדובר במושגים קנייניים, או שמה ממי גנבנו אותו? ממי גנבנו אותו? מעצמו. שיטה מקבצס בתשובס רבי צלאל אשכנזי, השיטה מקבצס כתב גם ספר תשובס שפחות ידוע מאשר השיטה מקבצס, שהוא לחם חוקם של כל מי שלומד את המסכתות הנכבדות שעליהם יש לנו. שיטה מקבצס בתשובס רבי צלאל אשכנזי סממם בייז, הוא תמיה, מה כל המושג של גוינב איש? הלו, מה בין גנב וגזלן? גזלן תוקף באלימות בריש גלי, הגנב בא במחתרת. אז מה שמאפיין גניבה זה הבעלים לא יודעים, לא יודעים מי לקח, לא יודעים מה לקח. אז בתורה כתוב גוינב איש ומחורוי, אז איך אפשר לגנוב אדם? אותו אדם רואה כשגונבים אותו, הוא רואה מי גנב אותו. אז מה שייך גניבה באדם? ולכן השיטה מקבצס אומר שבעצם כל המהות של גוינב איש ומחורוי, גנבנו אותו ממשפחתו, לא מעצמו. והוא אכן נוקט שרק הגוינב נפש ומחורוי חייב ולא הגוזל. מי שתוקף אדם וגוזל אותו לעיני אחרים, אין בו דין גוינב איש ומחורוי. הדברים בעיניי פלואים עד למאוד ולא מתיישבים על הלב. קודם כל משום שאני סבור ביסוד הדובה, כאשר אני ארחיב קצת יותר, שגוינב איש ומחורוי לא קשור לגנב וגזלן בכלל. לגב גוינב איש ומחורוי אין הבדל בין גזלן לגנב, אין הבדל במי שבא במחתרס למי שתוקף אדם בריש גלי וחוטף אותו. החטא הוא חטא מאופי אחר, וזה לא קשור בכלל לעניינים של גניבה וגזלה. אם תמצאו מי שגונבים אדם מבני משפחתו, אז גר שאין לו יורשים ואין לו משפחה, גר שנזכה כקוטן שונו לדומה, וכי אין בו דין גוינב איש ומחורוי, ואדם גלמוד שגר בגפו ואף אחד לא נמצא איתו, וכי אין בו דין של גוינב איש ומחורוי. הלא הדברים האלה לא מתיישבים על הלב. השיטה מקבצס כותב כל מה שכותב משום שהוא קישר את הגדר, את הלאו, את האיסור של גוינב איש ומחורוי לדיני גניבה וגזלה, עד כדי שהפליג לחלק בין גנב וגזלן. וממילא קשה מה שייך גנב. אם מה שמאפיין את הגנב שהוא בא במחתרת, איך אפשר לגנוב אדם בלי שהוא ידע ויראה שגונבים אותו, וכי צריך להרדים אותו כדי להתחייב על גוינב איש ומחורוי? לולי דבריו היינו אומרים זה לא קשור כלל לגנב וגזלן, מלבד המונח גוינב שיכול לשמש לעניינים שונים, אין לזה קשור בכלל לפרשס גניבה וגזלה. אף על פי שבעבר דנתי שאולי בזה גוף הנחלקו הרמב"ן והתוספות, הזכרנו מקודם בסוגיה כתוב אינו חייב עד שיכניסנו לשוסוי, והראשון המסופקים האם מתחייבים גם על ידי הגבוה. אז לכוירה אלה הראשונים שאומרים שגם בהגבוה מתחייבים בהכרח, משום שהגבוה זה גדע קניין, כמו הגבוה הסמטלטלם. כמו שגנב מתחייב בהגבוה, כך גם גוינב איש ומחורוי, משמע שזה כן קשור לגדרי גניבה וגזלה ולקניוני גניבה. אף על פי כן אני אומר לא, בדידי טליה הייתי מפרש את כל היסוד הדבור בדרך שונה. בהזדמנויות אחרות בשיעורים שאמרתי בישיבה ובכולל, והדברים גם נכתבו בכמה מקומות בספרים שלי, גם במחסו של בובה קמה וגם במחסו של חומש ויקרו, דנתי בכל המושג של קניין גניבה וגזלה, ובישיבות מדברים הרבה מן המושג של קניין גניבה, ואני תמיד אומר את הנר להניע זיתי. אני לא חושב שיש כאן קניין של ממש, משום שאנחנו רגילים להגדיר את כל המושג של קניין. קניין הוא אמצעי לרכישת זכויות. אדם קונה, ועל ידי קניינו הוא יכול לקנות קרקע, מטלטלין, זכויות כלשהם. אבל הגנב לא זכאי לזכויות. למה שהתורה תיתן לגנב זכויות? למה מגיע לו זכויות? קניין גניבה, במילים אחרות, זה חויבס אחריוס. התורה מעמידה את הגניבה ברשותו, והוא מתחייב באחריוס. ואם הגניבה נפסדה באונס, אפרופי כן, הגניבה באחריותו. וזה המושג של קניין גניבה. אז זה נכון שעל ידי קניין גניבה הוא זכאי לקנות בשינוי. גם פה אני אומר, שיני כהנה זה לא זכות, שיני כהנה זה אחריות וזה חובה. אנחנו רגילים לחשוב ששיני כהנה זה זכות משום שאנחנו משתמשים במונח של קניין, והקניין מתקשר אצלנו עם זכויות. אבל התורה אמרה שהגנב כהנה בשינוי לחובתו ולא לזכותו. לפעמים יוצא זכותו, אבל זה אנומליה, זה מצב לא רצוי. גונב תלה ונעשה אייל, לפי המאן דאמר, שזה נתפס כשינוי בכהנה, אז הוא הרוויח. אבל בדרך כלל, קניין שינוי של גניבה זה לחובתו ולרעתו. אילולי שגנב כהנה בשינוי, אז גנב היה קונה, היה גונב בהמה, היה מרעיב אותה ומעביד אותה, עד שהייתה מתה ואחר כך הוא היה מחזיר את הנבלה, או עד שהייתה נכחשת והיה מחזיר בהמה שהוא צל של מה שהיה. היה גונב רכב, היה משחית אותו, לא מטפל בו, עד שלא היה שווה דבר, ואחר כך היה מחזיר את זה לביילם, והיה אומר, הרי של חול אופנכו, ולכן גוזלו תורש השיני כהנה. תמצס הדבורים, אני לא חושב שגנב קונה על ידי שינוי. שינוי זה רק חויבס אחרייס שתורה מטילה על הגנב. אז למה אנחנו קוראים לזה קניין? ולמה אותם הקניונים שמועילים במקח וממכר הם הקניונים גם בגניבה? אנחנו מוצאים בגניבה משיח או אגבוה. אלה הקניונים שהם קנייני המטלטלין גם בהלכויס מקח וממכר. אז אני מפרש את הדברים כך. אותם המעשים שמבטאים ומסמלים העברה מרשות לרשות, ולכן הם מועילים כקניונים במקח וממכר, אותם המעשים מבטאים ומסמלים העברה מרשות לרשות גם במערכת של גניבה וגזלה. שהרי כשם שהלוקח ומקבל המתנה עושה קניין וקונה על ידו, והמייס הזה הוא לא מעשה ארטילאי, גזרס הקוסוף כהלכס הברויתם, מעשי הקניינים מבטאים בדרך מן הדרכים בעלות, מסמלים העברה, יציאה משות אחד וכניסה לשות אחרת. אותם המעשים מתפרשים כי יציאה מרשות אחת וכניסה לרשות אחרת גם במערכת של גנב וגזלן, שהרי יש משהו משותף בין גניבה וגזלן אחד ובין מקח וממכר לעידה. במקח וממכר החפץ יוצא מרשות לרשות בדין ובצדק ובהסכמה, ובגדורים של גנב וגזלן החפץ יוצא מרשות לרשות ברשע, באלימות, שלא בהסכמה. ולכן אותם המעשים שתקפים בתורס הקניונים יש בהם תקפות גם בדין הגניבה וגזלה, לא משום שגנב וגזלן קונים. קניין גניבה וגזלה זה רק לרעתם ולא לטובתם. כל זמן שהחפץ בהן, הבעלים בא ולוקח את שלו. במצבים מסוימים החפץ נשאר אצל הגזלן וזה לרעתו, וכך אני מפרש את המושגים של גניבה וגזלה. ולכן אנחנו הולכים עוד צעד באותו כיוון, ואני אומר שהגונב נפש ומכרוי זה אפילו לא קשור לגנב וגזלן, אבל הצד השווה שבהם, אותם המעשים התקפים בגניבס מטלטלין, בגניבס בהימות, והם מחייבים את הגנב וגזלן בתשלומי ממון, הם תקפים גם בגדר של גונב ומכרוי, משום שגם הם מסמלים השתלטות על דבר, הכנסה דבר לרשותו. ולכן יש מנשוינים כפי שציינתי שסבורים, לא רק כאשר הוציא את האדם, את החטוף, מרשותו והכניס לשות אחרת הוא חייב, אפילו על ידי הגבוה, כי גם הגבוה מתפרשת כאותו דרך. עד כאן עסקנו במעשה הגניב בהקשר של גונב ושמכרוי, ועכשיו אנחנו עוברים לדון במעשה המכירה איך מוכרים אדם, איך בדיוק מתבצע המחירה, איך מוכרים אדם, באיזה קניינים למשל מוכרים אדם. אז המנחס חינוך במצווה למד ווב מסופק, והוא מציע שלוש אפשרויות. גוינב איש ומחורי מויס יומוס, כל זמן שלא מחר אותו אין עליו חיוב ניסה. נחלקו חסקי ברבי יוחנן בסנד נפי ווב, גוינב איש ולא מחר אותו, האם יש בו מלכוס או אין בו מלכוס. אבל מי שיש רק גוינב איש והשתמש בו ומחרו, ומחר אותו, אז איך בדיוק מוכרים אדם? אז המנחס חינוך מסופק. אולי בקנייני עבד עברי, משום שמדובר ביהודי החטוף מאחיו, כתוב בפסוק. אז אולי קניון עבד עברי, אבל הוא לא עבד. אבל אי אפשר למכור בן חורין, אין מכר בבן חורין, אי אפשר למכור אדם, אין קניינים, משום שלאף אחד אין זכות למכור אדם. אז אולי באותם הקניינים שבהם עבד עברי נקנה, והם מפורשים בקידוש דף י"ד, אולי קנייני עבד כנעני. הוא לא גוי, אבל הוא גם לא בדיוק עבד, הוא בכל זאת אדם. אז אולי כל הקניינים שתקפים במחירת אדם, בין עברי בין כנעני, הם הקניינים התקפים גם באיסור של גוינב איש ומחורי. אולי אפשרות שלישית שמציע מנחס חינוך, והוא לא מכריע, הוא רק מציע אפשרויות, דרכו של מנחס חינוך בהרבה מקומות זה רק לפלפל ולהציע אפשרויות, ולא תמיד הוא פותר את הספקות הרבים שהוא מעורר. אבל האפשרות השלישית, הוא אומר, אולי קניון המטלטלין. למה בדיוק קניון המטלטלין? משום שאדם מטלטל, הוא לא מחובר לקרקע. חוץ מקליים פרק חס, אנחנו לא מוצאים אנשים שהם מחוברים לקרקע, רק בירושלמי שם בקליים פרק חס על אדני הסודה. אבל, ולכן המנחס חינוך אומר שלוש אפשרויות. הרמב"ן במקור הסוגיה של גוי נביא שמחורוי, הרמב"ן על התורה מבליע בתוך דבריו משיחו או הגבור. אז הראיה לחורה לדבר המנחס חינוך באפשרות השלישית, קניוני מטלטלין. ואני אומר בדרכי, אמרתי מקודם שגוי נביא איש זה לא גדורים קנייניים. אני אומר יתרה מזו, מחורוי זה גם לא בגדרי הקניין. גוינב איש ומחורוי לא צריך קניונים, משום שאין קניין תקף, אין מחיר לבן חורין. גוינב איש ומחורוי זה כאשר גנב אדם והעביר אותו לרשות אחרים תמורת בצע כסף. זה האיסור וחיוב המיסר של גוינב איש ומחורי, בלי קניין, כי אי אפשר לקנות אדם. אי אפשר לקנות אדם משום שבן חורין אין בו מחר. אי אפשר למכור אדם משום שצריך דעת מקנה. מי בדיוק זה המקנה? מי בדיוק זה המקנה? נו, אפשר לטעון, הלו, גם בפרק גניבת בהמה יש דין של תבוכוי או מחורוי, ושם ודאי שמדובר במחורוי בדרכי הקניונים. אז גם שם, מי המקנה? הגנב הוא המקנה, הגנב לא מוסמך להקנות, אז אולי גם כאן אותו דבר. ויפה על פי כן אני חוזר ואומר, בכל הפרשה של גניבה וגזלה אנחנו גונבים ממון מן הבעלים. כאן אין כאן גניבס מומוין, אין כאן גניבס מומוין. ממי גנבנו? גנבנו את האדם מעצמו, אבל הוא נמצא כאן, לא לקחנו ממנו את עצמו. להבדל, כמו במשפט המודרני, זה גדר אחר, זה דין אחר, חטיפה זה לא גניבה, כך גם במשפט התורה. ולכן אני אומר, לא רק במס הגניבה לא צריך דרכי הקניונים, גם לא במס המחירה. וכאשר הרמב"ן כותב משיחו הגבוה, אלה מעשים שבו אדם משתלט על זולתו ומכניס אותו לרשותו, לא מי שצריך דרכי הקניונים. באיזה קניין קנו האחים את יוסף? בתורה כתוב ב-20 כסף, אז לכאורה קניין כסף. כסף מועיל בעבד עברי ובעבד כנעני, כסף לא מועיל במטלטלין. כסף לא מועיל במטלטלין, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. מן התורה כן, מדרבנן לא. האם באדם שייך שמיועי נשרפו חיתך או בעליה? ספרה מאוד משונה. אבל מדרבנן, כסף לא מועיל במטלטלין. האם נפליג לפי דרכו של המכס חינך ונאמר, מכיוון שכסף לא מועיל במטלטלין, אז מדרבנן, גם בגוי נביא שמחורוי, הקניין הזה לא תקף. אז אולי יש תירוץ נוסף על האחים. הם לא עשו משיחה, המדיונים משכו אותו מן הבור. זה נכון שהם קיבלו את הכסף, אבל כסף לא קונה במטלטלין. אבל בקניוני עבוד הם כסף כן מועיל. במדרש כתוב, וזה המדרש הראשון שציטטנו כאן, מדרש עשור הרוג המלכס, מדרש ידוע, שמכרו את יוסף תמורת נעליים. והתיאור בעריכות, יש כאן במדרש הזה, מה פתאום נעליים? אז חשבתי כשראיתי את המנחס חינך, אולי הם רצו לעשות קניין סודר. שולף איש נעלוי. זה, מה פתאום נעליים? ווספס פונקט נעליים. למה נעליים? משום שהם ידעו דבר אחד, במגיל הסוס כתוב, איך עושים קניין סודר? קניין חליט משולף איש נעלוי, ולכן הם דרשו נעליים כדי לקנות, למכור אותו בקניין סודר. אבל נראה עיקר לנסדייתי שכאן, כפי שהסברתי מקודם, לא צריך גדרי קניין, גוינב איש ומחורוי, זו סוגיה בפני עצמה, וזה לא תלוי בגדרי הקניונים. בהזדמנויות אחרות, הרחתי בכסובים בספר של יובו וקמה, שאני מקווה, אנחנו לומדים בישיבה עכשיו בובה קמה, אני מקווה שנגמור בובה קמה, אז נוציא ספר חדש על בובה קמה, שיכלול גם את הספר הישן. בובה קמה היה הספר הראשון שהוצאתי לאור בשנת תופשין ממהי, ומאז זה לא נתפס מחדש כבר הרבה הרבה שנים. אי אפשר למצוא את הספר הזה רק במוזיאונים. אבל אני מקווה בקרוב להוציא שוב בעוד כמה חודשים, ספר שיהיה בעצם ספר חדש לבובה קמה, ושם דמתי בתוויכה ומחירה. גנב מתחייב דלת וידי תוויכה ומחירה. מה המחייב? האם כשתופכים ומוכרים דבר גנוב מתחייבים בדלת והי? שמה הגנב מחייב את דלת והי אם בסופו של דבר נדבך או נמכר, או שמה הגנב ותוויכה ביחד הם המחייבים. אז הגמרא אומרת בהרבה מקומות, אם אין גניבה, אין צביחה ומחירה. כשיש קמלי בדרבה מנה על הגניבה, אין בכלל חיוב בדלת והי. שם אנחנו רואים שהחיוב מצטבר. הגניבה מחייבת כפל, וצביחה ומחירה מוסיף על תשלומי הכפל עוד כפל או שלושה תשלומים. האם היחס שבין הגניבה והמחירה בסוגיה של גונב ושמחורוי הוא אותו יחס כמו הגניבה והמחירה של בעלי החיים, של שור עושה, או שמה מלבד העובדה שגם כאן וגם כאן יש חומרה יתרה כאשר גם גנבת וגם מחרת, שונה בחדש תרש בחד, האם זה אותו יחס? שם מדובר בתשלומי ממון, אז החשבון לפחות הוא חשבון מאוד פשוט. א' ב' זה על הגניבה, ג' ד' או ג' ד' ה' זה על צביחה ומחירה. כאן זה לא בדיוק אותו דבר. הגונב נפש ולא מחר אותו, יש מחלוקס חזקי וברבי יוחנן, שם בסנהדרין פ"ו, ואם יש מלכס, כשמחר אותו הוא חייב מיסה, אז מיסה זה לא בדיוק תוספת על מלכס, זה עונש אחר. אף שחזל אומרים, מלכוס תחס מיסה אוימדס. הריטב"א אומר, מלכוס תחס מיסה אוימדס, משום שלפעמים אדם נהרג כשנותנים לו מלכוס. אבל זה לא בדיוק חוצי מיסה. בבהמה יש סוגי בובה כמה סנחבוב, מעליקת לכולה, מעליקת לפלגה. אבל על כל פנים רבותיי, היחס שבין גוינביש ומחורוי לא ברור. וזה נפקא מינה לגבי הרבה שאלות. למשל, מתי נותנים הסחורה? גוי נביא שמחורי שחייב מיסה. מתי צריך להתרות בו? האם פעמיים, פעם אחת מטרים בו בשעת הגניבה ופעם אחת בשעת המכירה, האם המכירה זה רק תנאי שאם בסופו של דבר הוא מחר הוא חי מיס על הגניבה, אז צריך לראות לו על התרוד בו אסרו רק בגניבה, אולי אסרו רק בשעת המכירה. יש עוד נפקא מינה, קטן שגונב והגדיל ואחר כך מחר, קטן גונב נפש. יש הרבה דברים מוזרים בעולם, אבל זה ייתכן, הוא גנב תינוק קטן, תינוק מן האריסה. אז קוטן שגנב נפש, אי אפשר לחייב אותו על הגניבה, הוא לא בר חיוב, הוא לא בר עונשין, והגדיל ומחר אותו, האם חייב מיסה? אם המחירה מחייבת מיסה, אז אפשר לחייב אותו. סוף כל סוף יש גניבה תחת ידו. אם הגניבה והמחירה גם יחד, הם צוברים עונש מיסה, אז קוטן שגונב את הנפש והגדיל, ומחר אי אפשר לחייב אותו. רק לפני זמן מה קיבלתי מכתב מתלמיד חוכם חשוב באמריקה, ושאל אותי שאלה מאוד מעניינת, שאף פעם לא חשבתי עליה. קוטן שגנב, לא את הנפש, קוטן גנב ממון, הבעלים נסיישו לפני שהגדיל, ואחר כך הגדיל, האם הוא קנה ביוש או לא קנה ביוש? האם הוא צריך להחזיר או לא? מה השאלה? יוש קוינה, אבל לא ביסורו של יודי. גנב לא יכול לקנות על ידי יוש, משום שהוא כבר נסחי ועכשיו על הפני שנסיעה שהוא הבעלים. הוידה שהבעלים נסיעה שהוא לפני שהמוצא הגביה את הוידה, הוא קונה ביוש, משום שבהתר של יודי, ביסור הלאו של יודי לא קונים ביוש. קוטן איננו בר חיוב. קוטן שגנב והבעלם נסיעה שהוא לפני שהגדיל, האם זה נתפס בהתר של יודי או ביסור הלאו של יודי? שאלה מאוד מעניין, אפילו מרתק, האם הוא קונה ביוש או לא. אז המקור היחיד שזכרתי זה תשובת כסב סויפר, אבל הפתרון של הכסב סויפר הוא פתרון משונה עד למוד. הכסב סויפר אומר, מכיוון שקוטן איננו בר חיוב ובר עונשין, אז ממילא הוא גם לא מחויב בבהשה וסגסי לו. בלי יוש, אפילו הבעלם לא ינס יישו. אם הוא לא עבר על לא תגזול, הוא גם לא מחויב בבהשה וסגסי לו, כך אומר הכסב סויפר. סברה שבעיניי משונה עד למוד, למה הוא בהוטליה? הלא יש כאן חפצה של גזלה, גזלה תחס יודוי, אז למה הוא לא מחויב בבהשה וסגזלה? אבל לגבי השאלה השנייה, קוטן שגנב, הבעלם נסיע אישו, האם הוא קונה ביוש, האם זה נחשב בסור עשרי דלו? אני חושב שזה כן נחשב בסור עשרי יודוי. ולי לכנס לכל הלומדס, משום שזה דורש שיעור שלם בפני עצמו, מה הגדר של קוטן? האם קטנים פטורים לחלוטין מן המצוות? או שהם אינם בני עונשין? אמרתי בהזדמנות אחרת, אף שאני יודע שהדברים מחודשים, אבל מצאתי שהמנויד ביהודה מבליע את הדברים כאילו הם היו מובנים מאליהם, ובעיניי זה יסוד פשוט. וכבר הזכרתי את הסברה הזו הרבה פעמים, והדברים נתפסו בספר, אני חושב, הטרס שלוימו, שיוצא לאור על ידי המכון המדעי טכנולוגי לפי הלוכה של הרב הלפרין ידידי. והשאלה הייתה, ילדים מיוחדים שאולי לפי ההגדרות ההלכתיות מוגדרים כשויטה שפטורים מן המצוות, האם חובת חינוך רובטת על ההורים? האם יש חיוב חינוך לחנך ילד במידה שאפשר לחנך אותו, במעט שאפשר לחנך אותו? האם יש חיוב חינוך בילד שבדרך הטבע גם כשיגדל לא יהיה מחויב במצוות? שאלה חשובה, כואבת, אבל חיונית, שאלה שנשאלת. ואני כתבתי שברור בעיניי שיש חיוב חינוך, לא חיוב חינוך דרבונון, חיוב חינך דיורייס. משום שאמרתי בהרבה הזדמנויות וכתבתי את הדברים פעמיים בספרים שלי, מחסור של פרשס ויירו, חומש ברשס,
מכוסו של פסוחים, גם ספר שכבר הרבה שנים אי אפשר להפיק. מצווה חינוכי דיורייס, מה מקורה? כי יודעת ולמנה שיצא בבונה ובייסי אחלה ושומר דרך השם לעשה סדוקו במשפט. יתרה מסו. אני חושב שכל יהודי מחויב במצוות. כל יהודי באשר הוא. והבויכן קלויוס ולב, קייל דיוס השם, ליוסד לבוי, ישאל כל אדם, האם נתת לי מה שיכולת לתת לי? אנו, כבייסדין, פותרים אנשים מסוימים מן המצווה. חרש הייתי וקוט מפתורים מן המצווה. משום שרק הקודש ברוך הוא, הבויכן קלויוס ולב, שהוא יודע מסתרים, יכול לשפוט אנשים כאלה, כמה יכולתם לתת. אנחנו זכאים לדרוש ולחייב רק אדם שיש לו דעת שלמה. ולכן חרש הייתי וקוטן אינם בעלי עונשין, הם לא יכולים להוציא אחרים ידי חובתן, משום שאין בידינו לשפוט כמה הם יכולים לתת. אבל הקודש ברוך הוא יצפה מכל אדם, והוא ישאל את כל אדם אישית, הלא יכולת לתת לי קצת יותר. ולכן כאשר יבואו בפנינו חרש שויטה וקוטן וישאל, האם מותר לי לעבוד אלוהים אחרים? מה נאמר להם? מותר לך? הייתכן דבר כזה? יבוא יהודי, הוא יהודי, עמדו רגליו על הר סיני. הוא יבוא וישאל, האם מותר לי לעבוד אלוהים אחרים? הלו, פוטר מן המצווה, נאמר, הלו, כיצד יעלה על הדעת? ודאי שאסור לו, ודאי שאסור לו. גם אם הוא ישאל אם הוא תעלה לך על השבס, נאמר, אסור לך. אבל אם יחלל את השבס, אנחנו לא מוסמכים לשפוט אותו, משום שאנחנו לא יכולים להישאר. והם בידינו לקבוע כמה הוא מסוגל, כמה לא מסוגל. אבל הקודש ברוך הוא לא מבטל על שום יהודי. רק הוא יודע איך להתייחס לילדים כאלה, לאנשים כאלה. ולכן אני סבור שמצווה חינוך ודאי שיש. כמה שאפשר, צריך לחנך כל אדם, כל ילד, לתת משהו כן מסוגל. הוא יכול לומר שמה ישראל, אז אנחנו צריכים לחנך אותו לשמה ישראל. הוא יכול לאהוב את חבריו ולקיים את השווה אהבת ורעך וכמוך, אנחנו מצווים לחנך אותו למה שהוא כן יוכל לתת לקודש ברוך הוא. הכל פונם רבויסאי. אז בנוגע לשאלה, אני סבור שגם אצל קודם זה נתפס בסור הסביודאי, והוא לא יכול לזכות ביוש. עסקנו היום והפלגנו מעניין לעניין. התחלנו את השיעור קצת בדקדוקי המקראות, ובשש דרכים ליישב את מחיר את יוסף על ידי אחיו, ואחר כך המקנו קצת בעצם הסוגיה של גוינב איש ומחורוי, פרטיה ודקדוקיה. ואני רוצה לסיים שוב בקצת התבוננות פנימית בפרשה של מחיר את יוסף, ובעיקר בהתנהגותו של יוסף אחרי שהוא רואה בפניו את אחיו. והרבה הרבה תמיות מתעוררות בפרש הזו שהראשונים כבר דנו בהם. איך יוסף, אני לא שואל למה, איך יוסף מצא את כוחס הנפש לא להתגלות לאחר, לראות בצערם ובייסוריהם, כאשר הוא כבר הכיר אותם והם לא הכירו אותו? למה הוא לא חיבק אותם ברגע הראשון ואמר להם, אני יוסף, רוצו לספר לינקו ובינו שאני חי? מה הייתה כוונתו? למה זה היה חסר? כל המסכת הארוכה של ייסורי מצפון וייסורי נפש. וגם אם הוא כעס על אחיו, למה הוא לא חס על ינקו ובינו? ושאלה זו גדולה שבעתיים, עלו כל השנים שיוסף היה מלך בארץ מצרים, למה הוא לא שולח להודיע לינקו ובינו? אז אור חיים אומר דבר מדהים, אומר אור חיים, הוא לא רצה להשפיל ולהליב את אחיו. אם הוא יודע ליאנקב אבינו שהוא חי, ויאנקב יקרא לבניו וישאל, אתם סיפרתם לי שהוא נהרג, שחיירו טרף אותו, תספרו לי בדיוק מה היה. הוא לא ידע מה יקרה שם במרחקים, איך האחים יתרצו את עצמם, איך יאנקב אבינו הגיב, ולכן שב על טייסה, כך אומר חיים הקודש, משום שהוא חס על כבוד אחיו. אבל עכשיו כשהם כבר הגיעו, אפשר היה לסיים את הפרש הזו במהירות. למה יוסף משך וצייר אותם והעביר אותם במסכת קשה משאול של ייסורי נפש, כאשר הוא יודע שגם יעקב אבינו זקן וסקוי ותניסוי, מי יודע אם יזכר לראות אותו, בהכרח שיהיו לו איזה טעמים עמוקים. שאלה נוספת שרבים מתקשים בו, כאשר יוסף בסופו של דבר מתגלה לאחיו והוא רואה את בן בנימין אחיו הקטן, לכולם נוסן לאיש חליפות סמלות, ולבנימין נוסן שלוש מאיריס כסף וחומש חליפות סמלות. יוסף היה קורבן של האפליה הזו, וחזל לומדים מיינקה ויוסף, לא אוי לום על ישן האודם בין בן הבונים, בשביל סלע, שתי סלע מילויס, נסגל גול הדבורם ויורדו אבסינו למצרים. אז חזל, לא אנחנו, אנחנו לא יכולים להוציא הלכות והנהגות, אבל חזל אומרים, שמכאן אנחנו לומדים, שלא ישנה אדם בין בן הבונים, ויוסף היה קרבן, הוא ידע מה התוצאות כשמפלים בין בן אחד לבין אחר, והוא עושה אותו דבר בדיוק עם בנימין. איך זה יכול להיות שהוא לא לומד את הלקח שחזל אומרים לנו ללמוד? כל הדברים האלה מתפרשים. הרמב"ן כותב שיוסף פשוט היה יושב ומצפה להתגשמות החלומות שחלם. אז מי אנחנו להעביר את הרמב"ן תחת שבט ביקורתנו? הלא אדוננו הרמב"ן היה גודל הראשונים, אבל הקדוס יצחוק כותב שהפירוש הזה של הרמב"ן הוא בלתי נאות. אני לא בטוח שהקדוס יצחוק יכול להעביר את הרמב"ן תחת שבט ביקורתו, משום שגם הקדוס יצחוק היה לפני כמה מאות שנים, אבל הרמב"ן היה הרמב"ן. אבל בכל אופן ניתנה רשות לפרש בדרכים נוספות. הקדוס יצחוק והאברבנאל, כל אחד בסגנונו, מפרש שיוסף רצה לתקן ולהביא את האחים לידי התבוננות ותשובה שלמה, ואני רוצה לפרש לפי דרכם, לפי דרכם. האחים התנכלו ליוסף, וזה היה הפרשייה הנוראה של מחילס יוסף. כל פעם שאני עוסק במעשה אובס, אני מרגיש צורך להתנצל. אולי מרוב התנצלויות האלה כבר מיותרות, אבל תמיד יש אנשים חדשים שבאים לשיעור, ולכן אני מתנצל שוב ושוב. כשאנחנו עוסקים במעשה אובס, צריך לנהוג בהם בזהירות יתרה. אלה לא היו בני אדם כמו החברים שלנו, וגם לא כמו הרבים שלנו. אובס הקדושים היו גדולים ממלאכי השרת, וכל מעשיהם היו רמים ונשגבים, ובזוהר הקודש יש סודות גדולים בכל עניין ועניין, אבל אף על פי כן למדנו מחזל, מן הראשונים ומן האחרונים, שצריך לפרש את הפרשיות גם לפי פשוטם, כדי להוסיף וללמוד מוסר והנהוגה ודרכי החסידות. ולכן אנחנו עוסקים בהתבוננות במעשה אובס גם לפי פשוטו של מיקרו. יוסף לא נח ולא שקט, והוא ידע ברוח קודשוי שהוא צריך להביא את האחים לידי תשובה שלמה ולידי תיקון המעוות, תיקון דרכיהם, כדי לכפר עוון. ולכן יוסף, לא חלילה כנקמה, היה לו קשה לעצור בעדו. הוא פרש מהם ובכה במסתרים, אבל ברוח קודשוי הוא הבין וידע שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. הוא צריך להביא אותם לידי התבוננות והבנה באח אבו, מה זה להיות אח וכיצד צריך לנהוג עם אח. השלב הראשון של ההתגשמות של הממד של יוסף היה כאשר האחים מתיישבים ביניהם ואמרו, אבל השמים אנחנו על אחינו, ראינו בצורס נפשוי בהתחננו אלינו ולא שמענו בקוי אלוהי. וזה פלא, הם מדברים כאילו מישהו אחר זרק את יוסף לתוך הבור, מישהו אחר מכר אותו, מה אנחנו חטאנו? לא שמענו בקוי אלוהי בהתחננו אלינו. לא רק שלא שמעתם בקולו, אתם עשיתם את זה, אתם מכרתם אותו, אתם זרקתם אותו לתוך הבור. זה נכון שהם עשו, אבל יותר חשוב היה ההתבוננות באחבו, איך יכולנו להתנקר? אז לא זה אח? אח בוכה? לא שמענו בקולו, ראינו בצורת נשוי בשכרנו עלינו ולא שמענו בקוי אלוהי. יוסף לא רצה שהם יחזרו בתשובה לבירי שבתוירה, זה חשבון אחר. יוסף רצה להביא אותם לידי אחבו, לידי הבנה כיצד צריך לנהוג עם אח. איך יכול להיות שלא שומעים כשאח בוכה? זה השלב הראשון. אבל עדיין לא היה בכך די. לא מספיק שאפשר לזדהות עם אח ולהרגיש את הצרה שלו. השלב השני היה כשנמצא הגביע, עוד לפני שנמצא הגביע אצל בנימין, כאשר נגנב הגביה. ויהודה אומר, מי שהגביה ימצא בידו ימות, ואנחנו נהיה לאדוני לעבודים. זה כבר קבלת אחריות. גם אנחנו ערבים זה לזה, ואם ימצא הפושע גם אנחנו ניתן את הדין. כאן האחים כבר קיבלו על עצמם לסבול ולהיות ערבים זה בעד זה. השלב השלישי היה כשיהוד אומר, ישב בו עבדכו תחס הנער והוא יעלה אלך אל אביו. יהודו מוכן לקבל על עצמו את העבירה של בניומין. הגביע נמצא אצל בניומין, ויהודו אומר, אני מוכן לקבל על עצמי על העונש, רק שישלחו אותו שיחזור אל אביו. אחרי שאחים הגיעו לדרגה הזו של אחו ושל ארוס, עד שהם מוכנים לסבול אבון זולתם כדי לשחרר אח שיחזור לאביו, אז לא יכול להסעפק. אבל ליוסף היה עוד מבחן אחד להעמיד בפני אחיו, לעשות אותו דבר ולבניומן נתן חומש חליפו שמאליס ושאול שמאליס כסף, זה לא דרך הנהוגה. אבל כאן זה השלמה של הנשואין של אחים. בואו נראה איך הם יגיבו עכשיו. הם נעלבו כאשר ינקב עשה לי את זה. יוסף אומר, הבה נלמוד, נראה אם נלמדו את הלקח. יוסף עשה את אותו דבר עם בניומין. האם הם למדו שאפילו במקרים קיצוניים, גם כשיש זכות להיעלב, אף על פי כן אך נשאר אך. זה היה הנשואין האחרון שיוסף העמיד בפני אחיו, כאשר הוא נתן לבניומין שלוש מאות כסף וחומש חליפות, ואף על פי כן נשארו באחוותם. וזה היה תיקון בשורשו של מעשי האחים, וזה היה כל הרצויים של יוסף. וכך נשלמת ומסתיימת הפרשה של מחילת יוסף. אז יהי רצוי, זה אחד הפרשיות כפי שאמרתי שצריך ללמוד לפי פשוטה, כדי ללמוד אהבת אחים, אהבת רעים, ואהבת לרעך וכמוך, וכל ישראל ערבים מזה לזה. אמרתי הרבה פעמים ואין לי כוח עכשיו עוד פעם לחזור על הדברים. נסערכו הדבורים, אולי כללוסכו בני איסוב לובן יוסף וכל דור ודור. פרש הזו של סינס אחים מלווה את כלל ישראל בכל דור ודור, וכל אחד צריך להשתדל בדל אדם שלו, במשפחה שלו, בין החברים שלו, בקהילה שלו, להרבות אהבו ואחבו ושלום ברעים. יהי רצון שנזכה כאשר אנחנו מתקרבים לסיומה של חומש בראשית, ורק עכשיו עברו עלינו ימים גדולים ונשגבים של ימי אוירו, ימי חנוכה, שנזכה בקורויב אז יבוקה כשחר אוירך לאוירוי של מושיח צדקנו במהירו.